ברשות יושב ראש, חברי לנשיאות, הנושא שלי הוא לא הלכתי גמור, הוא נע בין ההלכה לבין אגדה, כמו שאומרים, אז יש בזה התעלות מסוים שלא צריך ריכוז גדול בשביל להבין מה שאני אומר. השמירה על, על שמירת הנפש ושמירה של, על חיי אדם היא בין המפורסמות שלא צריכים ראייה, וברור שצריכים לעשות את הכל כדי שאנשים לא ייפגעו. אבל השאלה היא איך למנוע את המצב הזה, אז אני רוצה לחלק את דבריי לכמה חלקים. חלק ראשון לדבר על המצב שהוא כפי שהוא כיום, שיש תאונות, וחלק שני על המצב העתידי, מה אפשר לעשות מראש כלפי תרחישים אפשריים בעתיד. לגבי החלק הראשון, אני רוצה להבחין בין חובת הציבור לבין חובת היחיד. מהי חובת הציבור? למנוע כמה שאפשר במצב של תאונות ושל אסונות, ואחר כך מה לגבי חובת היחיד. אני נתחיל בחובת הציבור. הציבור חייב לעשות ככל יכולתו כדי לצמצם את התאונות. חובת הציבור מתבטאת היום בחוקי התנועה. זאת אומרת, כל מיני חוקים שיש למנוע, חוקים של עצם הנסיעה, חוקים של בטיחות, חוקים של, של הכבישים, חוקים של, של נהיגה, תקנות הרכב וכדומה. ודאי שזה כל, זה חלק במניעת התאונות. החובה מופיעה בכמה מקומות. הרמב"ם פוסק בהלכות רוצי שמירת הנפש, שמצווה לעשות, לעשות אדם מעקה לגגו, שנאמר ועשית מעקה לגגיך. ובהלכה ד' הוא אומר שם, הגג, שלא דווקא הגג, אלא כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיקשל בו אדם וימות, כגון שהייתה לו באר, חייב לעשות חוליה גבוהה 10 טפחים, כלומר גדר, או לעשות לה כיסוי. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצווה תעשה להסירו ולשמר ממנו, ולזהר בדבר יפה, שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך מאוד. ובהמשך הרמב"ם מונה שורה של דברים שיש בהם סכנה, שצריך להיזהר בהם. גם חכמים הזהירו על התנהגות מסוכנת, ככה פוסק הרמב"ם למשל לגבי קצירה של פאה, בפאה יש סכנה שיבואו הרבה אנשים עניים ויחטפו כל אחד את הפאה, אז הוא אומר אין קוצרים אותה במגלות ואין עוקרים אותה בקרדומות כדי שלא יקו איש את רעהו. כמו כן עשוי ידוע לגבי כלבים, כיוון שזה כאן מרובה, וסך הכל אמרו שצריך להסיר כל מכשול משות הרבים, כמו שפוסק הרמב"ם חוסקי ממון, לגבי אם יש כותל ואילן שנוטים ליפול, בדין קובעים לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את, ה, את הכותל. כף הרשמים מחובת הציבור, וזה מופיע כבר במשנה במסכת שקלים, במשנה הראשונה, שאומרת שם, בתדבב באדר, שידוע קוראים מגילה, בכרכים, מתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוואות המים ועושים כל צורכי הרבים. ושם מוסבר שזה לקראת החגים, לקראת פסח, צריכים לתקן את הדרכים כי הרחובות יקלקלו בימות הגשמים ויש להכינם לפני פסח. בגמרא סנהדרין מבואר שגם יכול להיות סיבה להעביר את השנה אם לא הספיקו לתקן את הדרכים. הרמב"ם אומר בהלכות רוצח שבדין שנתרשלו בדבר, מעלה להם הכתוב כאילו שפכו דמים. אחריות על בית הדין, שאם הם נתרשלו ולא תקנו את הדרכים. המקום נשמע בבבא קמא, יש שם דיון אם לומדים את זה ממצוות מעקה, לומדים את זה מהרי המקלט, לא נאריך בעניין הזה. גם בעניין נגלה ערופה, שכתוב שאם אדם הלך בדרך ונהרג, והזקני העיר הקרובה צריכו לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה, אז אומר הרמב״ם, מורה נבוכים ומוסיף, שהם גם מעידים שלא התרשלו בתיקון הדרכים ושמירתם, ולווי כל עובר אורח. שגם זה חובה של זקני העיר, שלא לגרום לכך שאותו הלך יהרג. ורוח השולחן אומר שאחריות של בני יאיר או ממוני יאיר לתקן את הדרכים. לא ניכנס כאן לשאלה מה היחס בין חובת בית הדין לבין חובת השלטונות, כתב הזה ידידי הרב זולדן. על כל פנים ברור שהחובה מוטלת על הרשויות, הרשות הדתית נקרא בית הדין, יש לה אחריות מוסרית, חינוכית, גם לחנך לעניין הזה, בפועל יעשה את זה רשות המבצעת. על כל פנים זה רשות, זה חובת הציבור, וכל מקום לפי הממונים הציבוריים שיש בו, לדאוג לכך שהדרך תהיה בטוחה כמה שאפשר, ושאנשים ינהגו כהוגן, ושכמה שאפשר לראות בתאונת הדרכים. עד כאן לגבי חובת הציבור, שזה דברים פשוטים וידועים, הבאתי רק מצאת מקורות, אבל הדברים האלה אין בהם חידוש, הדברים פשוטים. עכשיו נעבור לגבי השאלה של חובת היחיד. במצב הקיים, למרות כל חוקי התנועה וכל כללי הבטיחות, אנחנו יודעים שיש תאונות. לפעמים כשמסתכל בין הצד, יכול ממש להתפלא. אנשים נוסעים בעצם עם כלי משחית בידם. כלי משחית זה דבר שעשוי ברזל, כמין חרבות כאלה. נוסעים בירות אחד ליד השני, אחד מול השני, ואפשר להתפלא כמה קצת תאונות יש באופן יחסי. כל תאונה היא אסון גדול. אבל סך הכל, שיש כל כך הרבה נסיעות וכל כך הרבה התחכויות אחד בשני, אז כמובן שעושים לכל המאמצים, אבל קשה מאוד להימנע מקיים של תאונות. באמת מדינה מתוקנת משקיעה הרבה למנוע, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שלאסוננו מספר הנפגעים בתאונות דרכים הוא גדול בהרבה מנסגר מספר הנפגעים בפעולות איבה. זאת אומרת שזה אסון גדול שרוב שהתרגלנו אליו, אנחנו לא שמים כמה מחיר אנחנו משלמים. שאת השאלה עכשיו, אחרי כל החוקים האלה, האם יגיד אותו יחיד, למה לי לנסוע, או האם מותר לי לנסוע בכלל, כשאני מסתכל, כשאני הולך ברחוב, אני אשאר בבית, אולם בבית גם יש לי סכנות מסוימות, אבל הרבה פחות מאשר ברחוב, ואני לא אסע בכלל, אלא ממש, כשזה רק כשזה הכרחי. באמת גם בזה, עסקו בזה הפוסקים, והכלל המקובל הוא לומר, שאדם נוהג כדרך המקובלת, ויש כלל הלכתי שאומר, שומר פתאים השם. אדם הולך ב... ולכן אומרים, יש כל מיני ספרים היום, יש ספר מנוחת שבת ואחרים, שאומרים, אין לי מנה מלסוע אפילו לנופש, בשביל סכנת דרכים, כי הכלל הזה אומר, שומר פתאים השם, זה מופיע בגמרא בכמה סוגיות, סוגיה אחת ביבמות, בדף י"ב, יש מחלוקת רבי מאיר וחכמים, למאיר אומר ששלוש נשים משמשות במוח, זה קטנה ויולדת ומעוברת ומניקה, כי יש סכנה, אם יש סכנה לעובר, סכנה לילד, אבל חכמים אומרים שמשמשות כדרכם, כיוון ששומר פתאים השם ומן השמיים ירחמו. ככה למשל נאמן ביבמות בדף פי, שאלה מדוע בני ישראל לא עמלו במדבר, כיוון שלא הייתה להם רוח צפונית, והיה סכנה למות הילדים בלי רוח צפונית. לכן אומר רב פאפה שם, שביום המעונן או ביום שיש בו רוח דרומית, לא צריכים למול, כי יש סכנה לילד. אומר הגמרא, והעידנה, אנחנו מעלים גם במצב כזה, כיוון ששומר פתאים השם, ובין השמיים ירחמו. ומופיע בכל מיני מקורות בש"ס, והפוסקים עסקו בשאלה של היקף הכלל הזה, מתי כן ומתי לא, ומה בכל זאת כללים שנאמרו בעניין הזה של שומר פתאים השם. כל פנים, כל צורך טבעי או כל צורך של מצווה נכלל בזה. למשל, משה פיינשטיין דן בשאלה של עישון שמזיק לאחרים. בזמנו כשהוא דיבר על זה לא ידעו את הסכנה הגדולה כמו שיודעים היום. אז הוא דן בשאלה האם אחרים יכולים להגיד משקורים שנים פסיביים שלא תעשן במקומות ציבוריים כי אתה מזיק לאחרים, או שנגיד, גם כאן נגיד את הכלל ששומר פתאים השם, ובשאלה הזאת אני אגע עוד מעט שהאם הכלל הזה חל גם לגבי אחרים. אחד הצרכים הידועים זה צורך פרנסה, כמו שגרום מדבר במציע בדף קי"ב, ועל הפסוק, ואליו הוא נושא את נפשו, למה אדם ששם פרנסה עולה בכבש, עולה באילן, מסכן את חייו לשם פרנסה, זה ודאי צורך מותר, אז לצורך הזה גם כן מותר לקחת סיכון מסוים. בכל זאת עסקו בשאלה הזאת של אם זה יש סכנה גדולה, ובזה אני באמת אגע עכשיו בכמה נקודות שמתקרבות יותר לעניין שלנו, של איזה נסיעה מותרת ואיזה נסיעה לא. אז נקודה ראשונה באמת, האם מותר לקחת סיכון שהוא מעבר לנדרש, סיכון מיותר. למשל, אני ראיתי בספר שהזכרתי, או בכמה מקומות אחרים, יש כאלה שאומרים שכדאי, ראוי להימנע מלנסוע באופנוע. כי אופנוע זה כלי מסוכן, אלא אם כן, זה משמש לצורכי משטרה או לצורכי רפואה, או נגיד זקה, אבל סתם לנסוע באופנוע זה כלי מסוכן. אני יכול להעיד שאני כבר לא נוהג הרבה שנים, אבל בזמן היה לי אופנוע, וספרד היו לי בזמן קצר שתי תאונות. אז אולי, אז באמת זה כלי שראוי לא להשתמש בו. יש שאלה, שלא מדבר עכשיו על כלי שלא תקין, שזה פשוט שלא נסוע בו, יש שאלה לנסוע בטרמפים. אז דווקא בציבור שלנו, משהו בציבור תהילומי, מאוד מקובל לנסוע בטרמפים, למרות שאני אומר לבת שלי, מה אכפת לה, אתן לך כסף, תסיעו באוטובוס. אבל זה מין מחלה כזאת, שקשה להימנע ממנה, אבל בכל זאת רצוי למעט, הסכנה של טרמפים היא לא רק מבחינה הזאת, שאתה לא יודע לי אם אותו אדם נוהג טוב או לא נוהג טוב, אתה גם יש סכנות של מי יודע מי הנהג הזה. היו פה מקרים לצערנו כמו וקסמן וזה, שברשת בכלל לא אויב שנוהג בזה. אז זה גם כן סכנה שצריך להימנע ממנה. חוץ מזה, אם למשל יש שני דרכים להגיע למקום מסוים, או ברכבת או באוטובוס, אז צריך, אין סיבה מיוחדת להעדיף אחד מהם, אז צריך להעדיף את הדרך היותר בטוחה. היום רכבת נחשבת עדיין יותר אמינה מאשר כלי רכב, ולכן צריך להעדיף את הנסיעה הזאת שהיא יותר בטוחה. זה לגבי, ועכשיו יכול אדם יגיד, טוב, מה אכפת לכם אם אני לוקח סיכון על עצמי, זה בעיה שלי. אומר הרמב״ם, כל העובר על המקרים שהוא הזכיר שם, והוא אומר, הרי אני מסכן את עצמי, ומה לאחרים עליי, יעלים מקביד על כך, מכין אותו מכת מרדות. כלומר, הוא לא יכול להגיד, מה אכפת לכם, מותר לי לסכן את עצמי, אסור לאדם לסכן את עצמו, ומוסיף עריך השולחן שם, שזה אפילו איסור דאורייתא. יש תשובה ידועה של הנודע ביהודה, ששאלו אותו האם מותר לעסוק בציד, אז הוא שם נכנס לעניין הזה של סתם בלטשחית, בזמן, וזה מתאים לסף, זה לא יודע איזה אכזריות, זה לא מתאים לנו, אבל בסוף הוא מסיים גם כן שזה סכנה מיותרת, שאדם נכנס ליערים וכל מצב כזה סכנה, ואין כאן סיבה לקבל עצמו את הסיכון שיש בזה. ומילא זה כל אדם, שזה חובת היחיד, אם יבדוק לעצמו, אם באמת הוא לוקח עצמו סיכון מיותר. אני זוכר פעם שהיה בעיתון לפני איזה שנתיים אולי, איזה 18 ישראלים שהיו בוונצואלה, ונסעו על כביש שקראו לזה כביש המוות. ידעו שזה כביש מפותל, שבערך 50% לא חוזרים, ואלפים צעירים לוקחים על עצמם כל מיני סיכונים כאלה, ואנשים לעצמם להסתכן, וכמובן, לא כמובן, אבל לצערנו באמת הם לא חזרו. זאת אומרת ש... אדם לא צריך לקחת פרקת על עצמו שהיא מסוכנת, יודעים כל מסקי הרולטה וכדומה, שזה איסור גמור להשתתף את דבר כזה. הנקודה השנייה שהזכיר ידידי רב חיים, זה לגבי השאלה הזאת, אם מותר לסכן קטנים. זאת אומרת ככה, אם אני רוצה לנסוע לאיזשהו מקום, ויש צורך, מותר לנסוע, אבל אומר לי הילד, אבא אני רוצה לצרף לנסיעה. בעצם לוקח את הילד רק לשם תענוג שלו, עושה לצרף לנסיעה, אבל אם הנסיעה היא נסיעה פשוטה, בסדר, אם הנסיעה היא קצת נסיעה רחוקה, או נסיעה שהיא קצת מסוכנת, זה כבר מעורר שאלה, האם באמת מותר לצרף ילד כשאין צורך בדבר. עצם העניין של סכנה של ילדים, יש לזה כבר רמז בגמרא. הגמרא בבטרה בדף כף, היא כפה לפני יום, אומרת שרשב גמלה תיקן בתי ספר ציבוריים, אז לכאורה, אם יש בית ספר ציבורי, אז כל מקומות שמסביב הולכים אותו בית ספר ללמוד שם, ואי אפשר לכפות את בני המקום שבכל מקום קטן יקימו בית ספר. אבל אם דובר על ילדים שצריכים לעבור למטה למטה, מעיר לעיר, ויש סכנה בדרך, אז הילדים, אי אפשר להעביר את הילדים מכל למקום, כי יש סכנה. ואפילו באותו עיר עצמה, אם עוברים צריכים לעבור לנהר, אז רק אם יש גשר מרווח אפשר לעבור שם, אחרת אי אפשר להגיד לילדים שעוברים מכל למקום. מספר לי חיים בלוך, שהייתה שאלה לאור זאת, יהודי אחד עבר לגור באופרה, זה היה בזמן שהיה אינתיפאדה, ורצה לשלוח את הילדים שלו לבית ספר בירושלים. זאת אומרת שכל יום הם צריכים לנסוע מופרד בירושלים. בזמן שזה היה, ברוך השם, היום אין בזה סכנה יתרה, אבל אז היה ממש מסוכן לפיגועים. שירות הרב אליהו ואמר שלא לנסוע, כיוון שקשה אי אפשר לסכן את הילדים. אמנם הוא אמר לי שיש בזה מחלוקת שנים שאני עוד לא מצאתי אותה, האם הכוונה של הגמרא שהסכנה היא סכנה כללית או סכנה מיוחדת לילדים? זאת אומרת, האם נגיד גשר, יכול להיות שילד לא יכול לעבור גשר, הוא ייפול, אדם מבוגר יכול לעבור גשר. אבל אם הסכנה היא סכנה של כולם, אז אין הבדל מילדים מבוגרים, גם מבוגרים נוסעים וגם ילדים נוסעים. בכל זאת נשאר בצריך עיון, מה הכוונה של עמדת הגמרא של סכנה. על כל פנים, זה עוד נקודה, וגם השאלה של הפועל שומר פתאים השם, השאלה היא מחלה גם כן, כמו שהזכרתי, לגבי אחרים. הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, זה כבר על מבט לעתיד, על מבט של תכנון, אולי זה יותר יעניין את היושב ראש. אנחנו כבר נמצאים במצב שאנחנו במצב שיש מכוניות, אבל תמיד מפתחים לקראת העתיד עוד דברים, והשאלה היא מבחינת התכנון, באיזה מידה אנחנו צריכים לקחת בחשבון סיכונים שיש, ומי מחליט מהי רמת הסיכויים שאנחנו לוקחים על עצמנו. אפשר לומר שהטכנולוגיה בימינו, פשוט מורי ורבי, נמשיך הלאה. אני רוצה לדבר קצת נקודה רעיונית עכשיו. הטכנולוגיה מביאה הרבה ברכה לעולם. נוחיות החיים שלנו עלתה לאין שיעור לעומת המצב שהיה לפני שנים. אנחנו לא יכולים היום לוותר על כל הנוחיות שיש לנו, אבל היא גם מביאה כרוכה בתאונות. אם יוצרים כלי משחית, מכונות, מכוניות, כל מיני דברים חדשים שיש. אני לא עשיתי מחקר האם סך הכל התאונות הן יותר גדולות או לא. אפשר להגיד שאם יוצאים רכב, אז אמבולנס מציל חיים. האמבולנס מציל מאוד בבבות, לפני זה מיליונים אנשים האלה שנפגעו. אז ודאי שיש גם ברכה בזה, אבל סך הכל יש גם הרבה תאונות, והשאלה היא האם או מי מחליט איך אנחנו נפתח את הטכנולוגיה כשהיא גם כן כרוכה, מה מחיר התאונות שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. אז לפחות בקטע מסוים נדון בו, כי אני קשה לי לדון לכל המכלול, אני פשוט לא מכיר את הנתונים, אני מתאר לעצמי שיש כאלה שעוסקים בשאלה הזאת. והשאלה היא, האם אנחנו, איך מתכוננים לקראת מצב שיש לנו? ניקח שתי דוגמאות. דוגמה אחת שהיא מאוד מעשית, עכשיו יש רכבת קלה בירושלים. אז אמרו לי שיודעים שמתי שהרכבת הזאת תיפתח, יהיו בתחילה, בשלב הראשון יהיו הרבה תאונות. יהיו כל מיני מחלפים חדשים שאנשים לא מכירים אותם, ואנשים לא יקשה להתרגל מתי אפשר לעבור, מתי אי אפשר לעבור. עד שאנשים זה ייכנס לנורמה, אין ספק שיהיו בזה הרבה תאונות. אז עכשיו השאלה היא, כמה להשקיע כדי למנוע תאונות כאלה? האם אנחנו, גם צריך הסברה וחינוך, אבל האם נעמיד שוטר ליד כל מחלף? האם אנחנו נמצא איזה מכשירים טכנולוגיים איך לעצור את זה? פה צריכים להחליט, צריכים להחליט כאן כמה להשקיע. זה שאלה של קדמיות בקניית משאבים, שאלה של, של כמה להשקיע. מי צריך להחליט בזה? היום מי שמחליט בזה זה אנשים, אנשי הטכנולוגיה, או אולי גם כן אנשי בטיחות בדרכים. אבל אני חושב שצריך גם לצריך לכאן, גם כן יש להלכה מה להגיד בעניין הזה, שגם יש שיקולים תורניים לשאלה הזאת, ואי אפשר להשאיר את זה רק לאנשי כלכלה לגבי העניין הזה של יעילות או של נוחיות. הטענה תהיה שאנחנו מוכנים להקריב כביכול חיים של מיות אנשים כדי שכל העולם כולו יהיה לו יותר נוח, או כדי, השאלה היא האם אני יכול להעדיף מה שקוראים איכות מול סכנה. השאלה הזאת עולה בקשרים שונים, כן, יש קשר טוענים שבלי איכות חיים בין בכלל חיים, לכן נוסעים להתיר המתת חסד, אבל אפילו לא נהיה קיצונים עדי כך, טוענים שכאילו כדי להביא רווחה ונוחיות, מותר לי גם כן לסכן בשוליים חיים. לכאורה השאלה הזאת, הסוגיה הכי קרובה שמצאתי לזה, זה סוגיה במסכת נדרים. כמובן להזכיר את הסוגיה, בסדר? הסוגיה במסכת נדרים זה בעצם שאלה של אם יש כביסה של אחרים לעומת מים של אחרים, האם מותר לעיר אלונה שיש במעיין לעצור את המים לצורך הכביסה שלהם, ואף פי שימנע מהמים מהעיר התחתונה. מחלוק רבי יוסי וחכמים, ולפי רבי יוסי זה מותר, אומנם הגמרא שם אומרת שבלי כביסה זה יש גם איזה סיכון מסוים. אז לפי זה דן הרמב״ם אולי, והבית שמואל מביא את זה, שאם אישה מנקת אומרת היא רוצה לאכול מאכלים שהיא תיבה להם, אף פי שזה לא טוב לילד, יהיה אולי מותר לה. כאן עולה השאלה הזאת של נחיות של אחד מול סכנה של אחר, רבי חולקים על זה, אבל זה חלק מהעניין. על כל פנים, מה שלא יהיה צריכים להשתדל כמה שאפשר שזה לא יקרה, וגם כן לא כל כך פשוט שפוסים כמו הדעה הזאת, ומילא יש עוד נקודה אחת שלא הזכרתי אותה, שיש לפעמים ערכים מתנגשים, שאנחנו נמנעים למנוע תאונת דרכים, בגלל שזה מתנגש בערך של דמוקרטיה. למשל יודעים שבמועדונים יש תמיד אנשים שחוזרים בלילה, בשלוש בבוקר, המון תאונות. אנחנו פחדים להגיד להם שאסור לכם לנהוג בערך בשעה כזאת, כיוון שזה פוגע, בכל פוגע בדמוקרטיה. אז אנחנו גם פה יש שיקול, שיקול חתיש אומר שהערכים של שוויון האדם יותר חשובים ערכים של חופש הפרט.